גדולה לשם דרכו, בתחולו והוא יעשה. אוי גדולה לשם דרכו, בתחולו והוא יעשה.
נו, חבר, חבר, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
גדולה לשם דרכו, בתחולו והוא יעשה. אוי גדולה לשם דרכו, בתחולו והוא יעשה. השם דרכו, בתחולו והוא יעשה. אוי גדולה לשם דרכו.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כל
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, השעה אחת ועוד שתי דקות, ואנחנו פותחים את השעה השנייה של התוכנית מדברים מהלב, ואנחנו עם מאזין על הקו. שלום ולילה טוב.
שלום רב.
כן.
רציתי לשאול, אם אדם שמרגיש שלא מספיק מערכים אותו במסגרת שהוא נמצא, או שהוא מרגיש שהרב שנותן לו מספיק את היחס הראוי לו, או שיש לו קצת קנאה שהשני יותר קל להם בלימוד והוא קשה לו, והקושי לא מביא אותו לצעות שהוא ציפה מהם, אז נכון שאומרים לא להסתכל, כאילו איך מתמודדים עם זה? כאילו מצליח אומרים לא להסתכל על אחרים, להסתכל על עצמך, להסתכל על התורה, אבל זה לא קל.
כן, זה בהחלט לא קל, זה בהחלט לא קל. אתה יודע שחזל מספרים על וואי ברח לשמו שישן במשך 70 שנה, אתה זוכר?
חוני המעגל.
גמרא במסכת תענית מספרת שהוא שאל מה הפשט היינו כחולמים, שזה הזמן בעצם בין בית ראשון לבית שני, ו חזל מספרים בעריכות כיצד הוא ישב בדרך ונרדם וגדלה שן מאבן סביבו, והוא התעורר אחרי 70 שנה. שאל אם אתם מכירים את חוני המעגל, אמרו לו בנו כבר נפטר גם הוא מזקנה, אבל יש את בן בנו. הלך לבית המדרש ואמר אני זה חוני המעגל, התנצח איתם בלימוד ולא האמינו לו. ואז שם מספרת הגמרא, לא העריכו אותו כפי שהוא חשב שצריך להעריך אותו לפי גדלותו בתורה. ואתה צריך להבין שמדובר באדם בקנה מידה שהיה ראוי לזה. אדם בקנה מידה שהתלמידי חכמים שישבו סביבו הבינו שמדובר באדם בסדר גודל לא פעוט. ובכל אופן, מספרת הגמרא, ביקש רחמים ומת. כי הוא אמר או חברותה או מיטותה. זאת אומרת, הוא לא יכל לשרוד בלי לקבל את ההערכה מהסביבה שלו. אז קודם כל צריך לומר שמדובר בתחושה טבעית, לגיטימית, נורמלית. אבל זה, הסיפור הזה נועד לא עבור אותו אדם שלא חש הערכה כלפיו, אלא הסיפור הזה נועד בכדי לעורר אותנו להעניק הערכה למי שמסביבנו. זה שלא מוערך, הוא צריך לעשות עבודה בשתי חזיתות. חזית אחת, לנסות לחשוב על מה בא לי הפגע הזה. זאת אומרת, האם באמת יש סיבה למה לא מעריכים אותי? אולי בגלל שאני משדר תוקפנות ולכן חשים איום במציאות שלי. אני לא חלילה מטיל רפש בך, כן חלילה. אני רק אומר באופן רחב, כשבן אדם קורא לו איזשהו קושי, הוא צריך לפקוח עיניים ולראות מה בעצם השיח שהקדוש ברוך הוא משוחח איתו דרך הצוויתה הזו. צריך לעשות חשבון נפש ולנסות לראות לאן הוא יכול להקפיץ את זה קדימה, לקחת את זה למקום עוצמתי, חזק, לגדול מזה. ולכן, אם אתה מדבר כרגע מחוויה אישית,
קצת, כן.
קצת, כן. אז קודם כל, מה שאתה עושה כרגע מראה על תעצומות נפש ועל ענווה גדולה ועל רצון לעשות שינוי ולהתקדם, ולכן אדם שמגיע והולך במסלול בדרך הזו, בדרך כלל, על פי רוב, מוחלט, הוא מצליח ומתקדם ומגשים את מה שהוא צריך להגשים. בן כמה אתה?
אני 26.
ואתה נשוי?
כן.
ואיפה אתה מרגיש את חוסר האחה הזו? בכולל? במקום הלימודים?
כן.
וזה... מה?
כאילו, יש מוצא צעירים, אבל... כאילו... אני מרגיש פה שאני... מרחים, אבל לא... בצורה שאני רוצה שיעריך אותי.
תראה, אנחנו זקוקים להערכה. אבל חלילה, אם אנחנו תלויים בזה, אנחנו נמצאים במצוקה, בבלגן, בבעיה גדולה. ולכן צריך לראות, כאמור, בשתי חזיתות. קודם כל, למה אנחנו כל כך זקוקים לזה בצורה נואשת, כמו שאתה ציינת. אמרת, כן מעריכים, אבל לא מספיק כפי שאני מצפה. דבר שני, האם יש פה סיבה מסוימת שלא יעריך אותי? אז לכן הייתי רוצה לשמוע קצת יותר פרטים עליך. אתה אומר שאתה בן 35, נשוי, ברוך השם, יש ילדים?
כן.
כן, ובבית אתה חש הערכה מהאישה, מהילדים?
כן, כן.
ובמסגרת הלימודית שבה אתה לומד, זה משהו שהוא ישן, או כבר שנים ככה אתה מרגיש את התחושה הזו?
אני מרגיש שזה משהו שהוא ישן, אבל אני הייתי בכמה, כאילו, קצת ישן, כן.
היו תקופות מסוימות, או בישיבה, או בכולל, בעבר, שכן הרגשת מוערך?
כן, היו כאלה, כן.
מתי?
שהמשכתי בכולל של הישיבה.
זאת אומרת, בישיבה היה לך מעמד טוב, ואז עברת לכולל אחר, ששם אתה מרגיש פחות מוערך.
כן.
כמה זמן?
כמה זמן...
כמה שנים אתה כבר נמצא במסגרת ששם אתה מרגיש חוסר הערכה?
לא, הייתי במסגרת כל הנחוץ לעיר, ואחרי זה הייתי כאילו כל השאלה נחוץ לעיר במסגרת רבנות, אבל הייתי משקיע, כאילו הייתי שקוע בהצלחה של להצליח. אז לא, אז ה... אבל גם באיזה שלב זה גם בסוף זה נגמר לי כבר, זה כאילו, זה סוג של כאילו, הייתי מותש מזה.
ממה היית מותש?
מחוסר סיפוק חברתי כאילו.
אבל בטבעך אתה בן אדם מעורה חברתית? אהוב חברתית? אתה נוכח בחברה?
כן. עכשיו, אני הייתי כמה שנים בכל ההלכה.
כן.
עכשיו, חברתי למסגרת שלומדים בבוקר, לומדים עיון. וקצת משעמם לי קצת עיון. כי זה מסתת שלמדתי אותה כבר, וכאילו, אני חכה משהו, אני אוהב התחדשות כזאת. אני אוהב הספק, כאילו. אבל אני ניסיתי להיכנס לסוגיה פעם אחת. כן. אז אני סוגיה של מיטב, למדתי ועשיתי חבורה.
כן.
אבל ההתלהבות פגע לי.
למה בעצם הלכת לכולל של עיון ברגע שהרגשת סיפוק בכולל הלכה? אם בכולל עיון אתה מרגיש פחות סיפוק?
נכון, זה שלא מצאתי, כאילו... זהו, לא מצאתי משהו.
עדיין. זאת אומרת, בעצם החוסר הערכה הסביבתית שאתה חש מהחברה מסביב, בעצם משקפת את החוסר הערכה שיש לך כלפי עצמך, כי ברגע שבן אדם לומד את משהו שהוא לא אוהב ללמוד, ואנחנו מאוד מאוד צריכים להיות במקום שליבו חפץ, כן? אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ. ואם המקום שבו אתה נמצא, הלב שלך נמצא, זה מקום של אספק, של סיני ופחות עוקררים, אלא של הספקים ותחושה של הצלחה שסיימת עוד מסכת, עוד סימן בהלכה וכדומה, ואתה נמצא כעת במקום שאתה מרגיש חוסר עשייה, אז בעצם החוסר הערכה שאתה חש מהסביבה, זה בעצם משקף את החוסר הערכה שאתה חש כרגע כלפי עצמך במצב הנוכחי. אתה מבין?
כן.
אז זה לא באמת משהו אובייקטיבי. ולכן מה שאני מציע זה פתרון מאוד מאוד פשוט, לעבוד מאוד מאוד קשה, ואחרי חנוכה כבר להתחיל כולל כזה, שאתה גם תואב את הלימוד, גם תואב את עצמך, ובאופן אוטומטי גם יעריך אותך, כי ברגע שבן אדם נמצא במקום שהוא לא נותן את עצמו, כי הוא לא אוהב את מה שהוא עושה, אז באופן אוטומטי הוא מרגיש חוסר הערכה מסביב, והנורא מזה שהוא מרגיש חוסר הערכה מעצמו, שזה גם כן דברים שמתכתבים אילו באילו. ולכן אני חושב שהבעיה שלך הרבה פחות קשה ממה שאתה מתאר, שאתה מרגיש כל מיני איסורי מצפון, כאילו משהו בתוכך לא בסדר, כי אם בעבר כן חשת המון הערכה מסביב, ואם יש לך סיבה טובה לחוש הערכה גם מסביב וגם בתוכך, מכיוון שהיו תקופות יפות, אז רואים שזה לא משהו כרוני, זאת אומרת, אתה לא בחור קנאי או בחור נחיתי, היו לך תקופות יפות גם בישיבה, אז אין פה בעיה בעצם ב-DNA. יש פה בעיה תקופתית שפשוט צריך לעבור מקום. אם בן אדם חם לו במקום אחד, אז הוא לא עכשיו מחפש מה לעשות כשחם, אלא פשוט הוא עובר למקום ששם יש מזגן. אתה מבין? יש שני חדרים בביתך. אחד המזגן פועל, אחד לא פועל. אז בן אדם עכשיו יתקשר אליי מהחדר הלא ממוזג ויגיד לי, רב, מה הרב חושב שצריך לעשות כשחם? איך עובדים על, על הנושא הזה של, של, של החום גוף, או איך פועלים עם זה שלמרות שחם? לא עושים שום דבר, פשוט מאוד קמים, עוברים לחדר ליד. מכיוון שבחדר ההוא, אם יש מזגן, ובכל אופן חם לך, צריך לקום ולחשוב ולראות כיצד פותרים את הבעיה. אבל אם הבעיה היא כרגע בעיה טכנית, אז פשוט פותרים את הבעיה בצורה טכנית, מדברים בשפה שלו. ולכן, כיוון שהמקום הוא הבעיה, זאת אומרת, המפגש בינך לבין המקום שבו אתה נמצא בגלל חומר הנלמד, שמוביל לכך לחוסר סיפוק וחוסר חיבור, ולחוסר הערכה עצמית, ולחוסר הערכה סביבתית, אז פשוט קמים ומחפשים. לא מצאת, תמשיך לחפש. יש לך עכשיו בעזרת השם חודש עד חנוכה, ואתה במקביל ללימוד שלך, אתה לא זונח ולא שורד ולא מותח תחות חבל עד הסוף, אלא פשוט מעכשיו, ממחר בבוקר, אתה קם, ובעזרת השם מחפש כולל טוב, ואז באופן אוטומטי התחושות יחזרו למקומם, הערכה העצמית תחזור אליה, וגם הערכה הסביבתית כפי שמגיע לבן עלייה שכמותך.
זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, כפי, כפי שמחיר תתמי לבוא לכולל.
בוודאי, בוודאי, אדם שלא טוב לו, אז הוא לא אוהב ללכת למקום שלא טוב לו. וכשלא טוב לו, אז זה בעיה. אז בטח שהוא יכריח את עצמו. אבל אם ברגע שבן אדם יודע, אני רוצה ללכת לכולל, למה אני רוצה? או בגלל החומר הנלמד, שזה בעזרת השם יהיה אחרי חנוכה תמצא כולל טוב, לא לעבור באמצע, להתמודד. או לחילופין, להגיד, עכשיו אני נמצא פה כי אני רוצה להישאר פה, למה? בגלל שעכשיו אני לומד להתמודד גם כשקשה לי. אז עכשיו אני לוקח סוגיות מסוימות בתוך המסגרת הזו לחודש הקרוב, ממצא אותם במקסימום, מלמד את עצמי להתמודד גם כשלא כל כך נוח לי, כאשר זה לתקופה מאוד מאוד קצובה ומסוימת, ובמקביל מחפש בעזרת השם כולל השלב הבא. מכל דבר בחיים ניתן ללמוד, להסיק מסקנות, ובעזרת השם להפיק לקחים לאבא. בסדר?
אבל אומר כאילו זה... חלק של
צורת
הלימוד לא מתאים לי.
בהחלט. כפי שאתה יעדת, בתקופות שבהם למדת בקיאות, למדת הלכה, פרחת, סגסגת, חשת הערכה עצמית, חשת הערכה סביבתית, הכל התחיל להתפוצץ ברגע שלא מצאת, ונכנעת להישרדות, למדת משהו שאתה לא אוהב ללמוד, ולא הקשבת מספיק לדברי חז"ל שאומרים, אין אדם למד, אלא ממקום שליבו חפץ. רק מהמקום הזה אדם ירגיש חיבור, ולכן אנחנו כל כך מתפלים וערב נא השם אלוקינו. זה לא איזה צ'ופר, זה הבסיס של הלימוד, להיות במצב של ערבות.
אפילו שאני לא נמצא במקום שהם שבנים לי כמה משקלים.
כן, זה פחות חשוב מאשר, אני לא מדבר, אם אתה רעב ללחם, אז בן אדם צריך לפרנס את הבית שלו, לפרנס את המשפחה, והוא תחייב בכתובה, והוא צריך לעשות את זה, גם במחיר של ניקוי מדרגות, אין ברירה, אדם צריך לעשות את מה שהוא מתחייב. אני מבין עכשיו שלא ה-200-300 שקל בחודש, הם מה שיגרמו את זה. אבל מה שכן חשוב לבית, זה שיש שם אבא מאושר, מסופק, שמח, ושמגשים את עצמו ומוערך וכו'. אין שום סיבה שלא תחוש הערכה מעצמך ומהסביבה. אני ממש מתנצל, אנחנו חייבים לסיים, כי אני רואה כל הזמן שמאזינים מצטרפים, ואני רוצה לתת מענה לכמה שיותר. אז אנחנו ניפרד בברכת לילה טוב, ובעזרת השם, המון המון הצלחה. בסדר? בשורות טובות ולילה טוב. כן, מאזינים, לבקשת, אני רואה לא מעט מאזינים, אני אחזור שוב על מספר הטלפון אליו, תוכלו להתקשר בכדי לשוחח איתי מעבר לשעות התוכנית במהלך היום. כאמור, מספר הטלפון הזה הוא קם עבורכם. לשוחח איתי בכל נושא, קשיים בזוגיות, אתגרים בחינוך, העצמה וכלים נכונים לחיים טובים יותר, שבהחלט אפשריים אם רק בן אדם בוחר בטוב, אפשר לעשות שינוי בכל דבר. 053-41-71-601 053-41-71-601 כמה צלילים בקצרה ונשוב.
Ein beliebein nu Shani rekolecho Mahlas chavereinu Oyah derabe Ein beliebein nu Shani rekolecho Mahlas chavereinu veloy veloy khaseroyno moya drabe tein believe in you sheni rekolechod mahlas khavereyno oya drabe Tein belie beinu Sheni rekol lechod Im malas chavereinu Veloi veloi chesroino Vishene da vein kol lechod es khaveiro bedere khayoshor de yorotsoy lefonecho yali yale belibeinu shum sino meyachod al khaveiro שנדה ובי קולךו דס חברוי אוי בדרך היושר ויורצוי ליפונךו יעל יעל בליבנו שום סינו מייחוד על חברוי lilo oyo 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 you see khaze goy so nu oy mia aflo oy mia aflo way lay fo ho hi khaze kozo mia tu ali fo nay fo she hey akoy
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כן, על רקע הצלילים המרגשים הללו, אנחנו מעלים מאזין נוסף, שלום ולילה טוב.
שלום הרב.
כן, שלום וברכה.
אני בחורה בקרון, רציתי, בעיקרון אין לי שאלה ספציפית, אני רוצה להגיד תודה רבה לרב על כל התוכניות המחכימות והבאמת שעוזרות לכולם.
וואו, יישר כוח גדול. אמנם שאלה אין לך, אבל בהחלט מסר עצום. כמה בעצם בן אדם יכול להעניק על ידי מילה טובה? זה מאוד מאוד מרגש, ואני מאוד מאוד מודה לך על כך. אני מבין שאת מקבלת תועלת מהתוכניות הללו. אז,
כן, וגם הייתה לי איזושהי שאלה שהפרעה לי מאוד, ותיעצתי עם הרב על השאלה הזאת, ו... הרב באמת אמר לי מה לעשות ואיך להתנהג באותו מצב, וברוך השם אני עושה ככה ואני רואה רק הצלחה.
וואו, ממש ממש אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. מתי זה היה השיחה שלנו?
זה היה לפני המון זמן, זה היה שאלה אם להשיך קשר עם איזושהי חברה. זה לא היה קשר שהוא לא טוב, פשוט זו הייתה חברה שקצת ירדה ו... פשוט הרב אמר לי שמה צריך לעשות, וככה אני עושה, ברוך השם.
וואו, שכוח. אני ממש מודה לך מאוד, ובאמת, זה מסר עצום לכולנו, שאנחנו נדע כמה כוח יש. ננסעתי פעם באחד מכבישי ישראל, וראיתי שם שלט ענק מעליי, שכתוב שם המילים יכולות להרוג. המשפט הזה נועד בכדי למנוע, לעורר את הנהגים, להימנע מכתיבת הודעות במהלך הנסיעה. כשאני ראיתי את המשפט העוצמתי הזה, חשבתי לעצמי כמה אומנם מילים יכולות להרוג, אבל כמה בעצם מילים יכולות להחיות, לתת כוח, עם כמה שיותר מאזינים ומאזינות שמקשיבים לנו כעת, ובתוכם גם אני וגם את. אם אנחנו נבין בעצם את העוצמה הכבירה שתמונה מאחורי מילה טובה, נשתמש בזה יותר ונראה פלאות גם במערכת הולכת. זוגיות של בן בעל לאישה, כשיש כבוד ומילים טובות והערכה הדדית, גם בין הורים לילדיהם, ילדים, תביעו הערכה והוקרה כלפי ההורים, הורים, תביעו את ההוקרה ואת ההודעה ואת המילים הטובות, תשפחו על הילדים, זה מביא שלום, זה מביא שמחה, זה מביא קשר, זה מביא חיבור, ובעיקר מביא כוח. ולכן על הכוח הזה אני מודה לך, בעזרת השם, שתמשיכי להצליח לסגשג בכל התחומים, גם בלימודים, גם בחברה, ותאמצי את התכונה הכל כך נפלאה הזו של הכרת הטוב, ותשתמשי בעזרת השם עם זה בבית.
אמן. הרב, וגם עוד משהו קטן, כן. אני גם גרה בדרום, ובאמת כל התקופה הזאת התוכניות ממש חזקו אותי. אנחנו גרים ממש במקום שהיה פה ממש בלגן, וכל השבועות האלו זה פשוט היה ממש עשה טוב על הלב.
מה, מה? על מה דיברת?
כל התוכניות והדברים של
החיזוק. ברוך השם, אני שמח באמת שזה נותן כוח. תמשיכו להיות חזקים בעזרת השם במהרה. בעזרת השם נעשה ונצליח לנצח את כל אויבינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ונמצא בעזרת השם מחוזקים מהתקופה הלא פשוטה הזו. אנחנו מחזקים את ידיכם, תושבי הדרום. בשורות טובות ולילה טוב. כן, כמה רגעים נשוב צלילים ונחזור. אנחנו נאלצים לגדוע ולקטוע את השיר המרגש והמקסים הזה, פרי דמיונו של הטכנאי המוכשר שלנו פנחס בינדר, בעקבות ממש לחץ עצום של מאזינים. אנחנו פונים כעת למאזינה נוספת, שלום ולילה טוב.
שלום.
כן.
אז באמת רציתי להתייעץ לגבי ככה התמודדות משפחתית. לי ולבעלי יש כמה ילדים גדולים, לבעלי יש הרבה אחים ואחיות, ברוך השם נולדים כל הזמן אחיינים וכל הזמן תינוקות במשפחה, ואנחנו ממתינים כבר הרבה שנים לעוד ילדים, וזה התמודדות לא פשוטה בשבילי. וככל שעוברות השנים, אז לצערי אני יותר מתמקדת בעצמי ופחות מצליחה לראות את השמחות ולשמוח כמו שהייתי פעם. ואני אשמח להתייחסות של הרב בעניין הזה.
כן, עוד פעם, אני מבין שיש לך ילדים, ברוך השם?
כן, mm-hmm. יש לנו 4 ילדים, כן. הם גדולים.
כן.
והחלום היה בן הרבה כמה, יותר.
בן כמה או בת כמה הקטן או הקטנה?
הקטנה בת 7.
הבנתי, וכעת המציאות, זאת אומרת, מה שקשה לך בעצם להשלים עם החלום שהתנפץ, או עם הלחץ הכביר מצד המשפחה של בעלך?
אין בכלל לחץ. אין שום לחץ, לפחות לא משהו גלוי. ברוך השם, כאילו כל חודש, חודשיים, יולד עוד אחיין, עוד ברית, עוד שמחה, וככה אנחנו נשארנו עם מה שהיה.
כן.
נעצרנו באיזשהו מקום וכולם ממשיכים קדימה.
כן.
זה בתחושה שלי.
אז איפה הנקודה? מה בעיקר קשה לך?
אולי שמחות.
למה קשה לך עם שמחות?
התחושה הזאת שכולם, כאילו, ילדים נולדים, כולם ממשיכים. זה מאוד מעצים את החוסר שלנו.
למרות שאת מדברת על חוסר, צריך להבין שחוסר יחסי, זאת אומרת, ברוך השם, יש 4 ילדים ביולוגיים, בריאים ושלמים ושמחים.
נכון, נכון, זה מאוד מאוד סובייקטיבי לי, זאת אומרת, זה ברור לי
בחוויה שלך.
משפחות אחרות היו אולי...
כן, אני מאוד מאוד מכיל ומאוד מזדהה ומאוד מבין, אבל כמו שאת אומרת, מאוד יכול להיות שיושבת למאזינה באחד מהמקומות בארץ ובעולם, ולא מבינה בכלל מה את רוצה.
נכון.
כן, אבל אני בהחלט, כן, מבין, בסוף יש כאב, יש חוויה, יש רצון, הייתה
שאיפה. אני כאילו אומרת לעצמי, אני רוצה לשמוח כמו ששמחתי לפני 5 שנים ו-10 שנים, ולהיות לגמרי בשמחה של גיסתי למשל. אבל אני לא יכולה להוציא את עצמי מהתמונה ולחשוב על עצמי ומתי לי יהיה בריא.
כן. יש גם מתוך 4 ילדייך יש גם בנים?
יש גם מה?
יש גם בנים?
כן.
חבית ברית. ברוך השם.
כן. זה נשמע כאילו מה יש להתלונן.
לא, חס וחלילה. אני מבין את הקושי, ועצם זה שאת גם מודעת לזה ורוצה לטפל בזה, זאת אומרת, לא יושבת ובוכה. היא אומרת, יש פה נקודה מסוימת שאני רוצה לבחון ולטפל ולראות לאן זה הולך. איך...
גם רוב הזמן אני לא עסוקה בזה. זאת אומרת, אני...
אני מבין, זה פוגש אותך בעיקר בשמחות. אני
שמחה מאוד בחיים שלי, וברוך השם, יש הרבה על מה להודות.
ברוך השם, ברוך השם.
אבל... סתם, זה גם טריגר שמחר בעזרת השם יש לנו עוד ברית.
ברוך השם.
זה גם...
שירבו טריגרים כאלו.
כן.
כן. אני רוצה
וזה לשאול... משהו שהוא חדש לי, כי לפני אפילו 2-3 פחות הרגשתי את זה, וככל...
שנוקפים הימים, כן. כן, כן. איך המערכת יחסים שלך עם עצמך כאימא? זאת אומרת, את מרגישה שאת מעניקה לארבעת ילדייך את המקסימום? את רגועה, את שלווה, הם מקבלים אימא במשרה מלאה?
תמיד יש
מקום
לשיפור, אבל
אני
חושבת עבודה לעשות.
אני אגיד לך. אני מנסה לרדת לעומק של הנפש. ואם אני מסתכל מזווית שונה לחלוטין ממה שאת הורגלת לחשוב, נראה שמשהו חסר לך במשמעות ובמהות של אימא, ולכן את רוצה לפתור את זה באמצעות עוד ילדים, שככל שיש יותר ילדים, את יותר אימא. יכול מאוד
אולי
להיות...
אולי זה מגיע מזה שאני גדלתי עם אנחנו רק 2 ילדים, ותמיד היה לי חלום למשפחה ברוכת ילדים.
כן, כן. ייתכן גם, יכול להיות שזה גם מרכיב, אבל מדבר על משהו יותר עמוק בנפש. אני חושב שברגע שאת תגשימי את המקסימום שלך כאימא, ותתמקדי ותתעסקי בזה, מעבר לזה שתחושי סיפוק אדיר, שאת כל הזמן נמצאת במגמת התקדמות, בדבר שאולי הכי, כמעט הכי מאפיין אותך כאדם, כאימא, אנחנו יודעים שאנחנו מתרפקים על מה מרוחל, על, 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 על. אימא, אימא זה דמות כל כך משמעותית וכל כך חזקה בנפשו של האדם. ומאוד יכול להיות שברגע שתנסי כמה שיותר להיות אימא באיכות, פחות ידגדג אותך הצורך באימא בכמות. את מבינה לאן אני חותר?
האמת היא שזה משהו
שחדש
לי, לא חשבתי על זה אף פעם.
בשביל זה אנחנו משוחחים.
כן. אבל אני חושבת שבכלל, כאילו רוב האימהות היו מתאכזבות, כאילו אם היו להם רק 4 ילדים, לא? כאילו גם אם נדבר מספרית.
ייתכן, אבל אני רואה שאצלך זה משהו יותר עמוק, ומרגיש לי שפה הנקודה, כפי שגם ציינת בצורה, אני חלילה לא חושב שאינך אימא טובה, אבל אני חושב שאם בן אדם, זאת אומרת, בעיית רבים לא באמת מהווה פתרון. זה שהיו עוד כמה כמוך שנכנסות לתא הדיכאון. אבל ברגע שבן אדם עסוק, את יודעת שאחד הנפלאות והחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאי אפשר לחשוב על שני דברים ביחד, אי אפשר להתעסק בשני דברים ביחד. חזל אומרים, והבור ריק אין בו מים. שואלים חזל ואומרים, אם ריק, בוודאי שאין בו מים. התורה הרי לא כופלת בלשונה סתם בשביל לעבות את הספר, בשביל להפגין אוצר מילים. אם היא כותבת ריק אין בו מים, היא רוצה ללמד אותנו משהו. אומרים חזל, ריק אין בו, סליחה, מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת, אין דבר כזה שאין כלום, ואין דבר כזה ששניים משמשים בערבוביה. או נחשים ועקרבים, או מים. ברגע שהלב שלך, החיים שלך, המחשבה שלך יהיו עסוקים, איך את מעניקה את המיטב ואת המירב לארבעה ילדים, שגם כן אגב, זה לא מעט. ילדים, כל ילד זה עולם ומלואו, וכל ילד זקוק, החל מהשיעורי בית, וקלה בתעצומות הנפש, שהוא נדרש לקבל מהוריו, במעורבות חברתית, להיות קשוב לו, להיות יותר רגוע ושלב, לראות איך אנחנו יכולים כמה שיותר להעניק לו גם גבולות מצד אחד, מצד שני המון אהבה. זה אומנות הנפש להיות אימא, זה לא דבר שהוא פשוט בכלל. ואני אומר, ברגע שתציעי, תוציא את האנרגיות ואת היכולות שלך להשקיע כמה שיותר אימא באיכות, את רוצה להיות יותר אימא, וזה יבוא לידי ביטוי אצלך שיהיה יותר ילדים. אני חושב שאם תנסי להשקיע בתקופה הקרובה בדבר הזה, תוכלי לעלות לשידור עוד כמה שבועות ולספר באמת את מה שהחובה. אז אני מרגיש ששם זה נמצא אצלך, שהרצון שלך זה כמה שיותר להעניק. יש לך צורך חזק מאוד בנתינה, ואת במקום שלך חושבת שככל שיש יותר ילדים, כך בעצם תהיה יותר שווה. זה הקושי שלך. זאת אומרת, אני לא שווה מספיק, יש לי 4 ילדים. נכון? אם יהיה לי 7, 8, 9, אז אני בעצם, איך אמרה שרה כשהיא הזדקנה, היא אמרה, הרחם הזה, למה הוא נועד, אם לא בשביל להביא ילדים? אז אישה אומרת...
זה גם משהו חברתי וערכי שעל זה
גדולנו, שזה... בסדר, לא, אנחנו הורגלנו שצריך לעשות ההשתלדות המקסימלית, ובעד הקו שדרחמון אל המלוך, אנחנו לא מתערבים בדרכיו הנסתרות של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו לא עושים חשבונות, ומשתדלים לעשות את מה שצריך לעשות, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים, נאמר גם על זה. אבל אני אומר, ברגע שאת תביני שאת המקסימום שאת נותנת זה לא במספר הילדים, אלא בכמות ההשפעה שאת משפיעה עליהם, בכל תחום שלא יהיה, אני חושב ששוב, זה יכול ללכת גם למקומות אחרים, ויכלתי לדבר איתך על כך שיכול להיות מאוד מאוד שם מושפעת חברתית וכדומה. אבל אני חושב שזה יושב שם בנקודה הזו, שאת רוצה בצורה מאוד מאוד חזקה להעניק. ואת חושבת שככל שתעניקי לי יותר ילדים, ככה בעצם יותר תגשים את עצמך. אני אומר, ככל שתעניקי יותר לילדים הקיימים, כך תגשים את עצמך, וכך אני בעצם פותר את הבעיה מהשורש. בסדר? אני...
וואו, תודה רבה.
הפנמת את הדברים?
כן, זה חומר למחשבה.
כן, זה חדש. אז תתחדשי. אבל אני אשמח באמת לשמוע שתעלי ותספרי לנו בעזרת השם שהדברים הביאו לפתרון.
תודה.
בשורות טובות, לילה טוב, הרבה נחת, שלום שלום. כמה צלילים ונשוב.
כשאביט בעולם כל גופי נפעם מחזיק את השמיים ומי את מהים זה בכלל לא מובן איך אזיז את שתי ידיי אשר נתן לי את חיי בבוקר איך השמש תרחף על הראשי בלילה היא נמלטת למקום היסטורי ומי אמר לגלים לעצור מיד החול לרוח להמשיך לנשור
מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, מאזינים, שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין נוסף, שלום ולילה טוב. הלו?
שלום הרב, שלום, רציתי לשאול. לגבי שידוכים, כשאני שומע הצעות שיש כל מיני הצעות עם כל מיני, עם כל מיני פרמטרים חיצוניים, עכשיו כאילו עבודה, עיר מגורים, איזה משפחה וזה, שאלה מה עם הפרמטרים שאני יכול, שנכון להוריד עליהם ומה עם הפרמטרים, כאילו איך אני אדע לאיזה פרמטרים נכון וראוי להוריד עליהם ואיזה פרמטרים לא.
כן. שאלה נבונה, נכונה, משמעותית, ובטח נוגעת להמון מאזינים שמקשיבים לנו, ולכן אני חושב שטוב שאלת את הנקודה הזו. ואני רוצה לענות לך כמו יהודי טוב בשאלה. כשאני רוצה עכשיו להגיע ממקום למקום, ואני רוצה לקנות רכב, על איזה פרמטרים אני צריך להתבונן, להתמקד, להתעקש, בשביל לדעת האם לקנות את הרכב הזה, או לעבור לפרסומת הבאה.
אבל ההבדל בין רכב לבין אישה, שרכב...
לא, אבל לא, זו לא הייתה שאלתי ידידי, אני לא שואל מה ההבדל. אני שואל, אני מתייעץ איתך גם, כולם מתייעצים איתי, לפעמים גם לי יש שאלות. מה אתה אומר? אני עכשיו הולך לקנות רכב, איזה רכב לקנות?
אז אני אומר שרכב, כל הפרמטרים שאני צריך,
יפה מאוד. אני קיבלתי את מה שאני צריך. אתה אומר, תבדוק מהם הצרכים, מהם המטרה שלשמה אתה רוכש את הרכב. אם אתה קונה את הרכב בשביל לצאת לטיול עם המשפחה, אז מומלץ שזה יהיה רכב שנוסע בשטח. אם זה בשביל להסיע את המשפחה ממקום למקום, אז כמה ילדים יש במשפחה? ולפי זה אתה תצטרך לבדוק שהפרמטר הראשון הוא מספר מקומות הישיבה שברכב. אם אתה רוצה חסכונים מכיוון שאתה נוסע המון, אז אתה צריך לבדוק שהנפח מנוע שלו הוא נמוך או שהוא יהיה חשמלי וכדומה. זאת אומרת שאנחנו בעצם הולכים לעשות פעולה מסוימת, לפעמים לא מספיק יש לנו בהירות מה המטרה לשמה התכנסנו. ולכן אני חושב שהבסיס לתשובה לשאלה שלך זה קודם כל לשבת עם עצמך ולשאול בכלל לפני עם מי להתחתן, למה להתחתן? אתה יודע שזוגיות זה דבר לא קל, זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר, תמחקו את שמי בשביל השלום בין איש לאשתו. ואם הקדוש ברוך הוא אומר תמחקו, הוא מבין ברוב חסדו ורוב טובו ורוב גדלותו שזה משהו שצריך להשקיע עליו המון המון מאמצים בכדי שעושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו. אנחנו שומעים על המון משפחות שמתפרקות, המון זוגות שמתגרשים, וזה כואב הלב, כי אם מזבח מוריד דמעות על זוג שעזבו זה את זו, אז גם אנחנו כואבים את זה. אז למה בכלל להתחתן? אחרי שאנחנו מבינים את המטרה למה מתחתנים, אנחנו בודקים מהם המרכיבים שנדרשים להגשמת מטרה זו. ואתה נשמע לי אדם מאוד מאוד פיקח, בחור בוגר, רציני, ועכשיו נמצא באמת בתקופת האיש מקדש, מה שנקרא, ואני שואל, למה בכלל להתחתן? אחרי שנדע למה, אנחנו נראה באופן אוטומטי את הדברים שנדרשים ונצרכים בשביל להגשים את הסיבה הזו.
אני מבין מה שהרב אומר, אני שואל שברכב, כשאני מגיע לקנות רכב, אני יודע את כל הפרמטרים של הרכב, פחות או יותר, ואז אני מתאים אותם לצרכים שלי. כשאני בא לי לקדש, כאילו, בשידוכים, אני מגיע למצב שאני לא יודע את הפרמטרים העיקריים שיש בה ושיש כלפי אישה כשאני שומע הצעה. עכשיו, זה נכון שאם אני אעשה פגישות, אז אני יכול לנסות לדעת את עיקר הפרמטרים. אבל אני מדבר על, כאילו, לפני זה, כשאני מקבל את ההצעה, אז יש כל מיני פרמטרים שהם לא עיקריים, ודאי הם לא עיקריים, אבל בסוף הם יכולים להיות דברים חשובים ודברים עם, כאילו, עם מהות. עכשיו, אני אומר, אם הנושא הוא את העיקרים, אז נכון, את העיקרים, אם אני אפגש, אז אני אדע, ואני יכול להיפגש גם עם בחורה שהרבה פרמטרים החיצוניים לא יפריעו, כאילו יפריעו לי קצת, אבל בסוף היא בחורה ברמה, וזה כן מתאים לי. אבל עכשיו כשאני ניגש לזה, אין לי את הפרמטרים, אין לי איך לבדוק. השאלה היא כמה הפרמטרים החיצוניים יכולים לתת לי את הצורה למה לגשת ואיך לגשת.
כן, שוב, אני אחזור. אני חושב שלא ירדת לסוף דעתי, לצד זה שמדובר, לפי מה שנשמע, באדם מאוד פיקח, מה שמכריח אותי לחשוב שכנראה אני לוקה בחוסר כושר הסברה מינימלי. מה שאני רוצה לומר ולהעביר את העניין, שאתה צריך לעשות סדר עם עצמך לפני שאתה יוצא לפגישה. ואפילו הייתי אומר, לפני שאתה יוצא לשידוכים, למה בעצם בחור מקסים כמוך שהוגה בתורה, אתה לומד בישיבה, עושה שטייגן, מסיים מסכתות, כובש נושים נזיקים, מרחיב ידיעות בקצות החושן ובנתיבות משפט וכדומה. ופתאום עכשיו נכנסת אישה לחייו. ואני שואל, למה? אומרים חז"ל, על הפסוק לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אם זכה, נעשית לו עזר, לא זכה, נעשית לו כנגדו. זה דברים שצריכים ללמוד אותם בעצם למה אנחנו הולכים. אם בן אדם לומד את זה בצורה רצינית, לא רק שהוא ימצא את האישה המתאימה לו, אלא גם בנקודות שבהם עלול להיות חיכוך ופער בינו לבין רעייתו, הוא ידע לגשר עליהם בצורה נכונה. אתה מבין? וזה בדיוק מה שהשתמשתי, אני רואה שאתה מתעקש להתמקד במשל שהשתמשתי בו בעולם המכניקה, ברכבים. כשבן אדם רוצה לצורך העניין, יש לו 5 ילדים, והוא בשביל זה צריך רכב עם 7 מקומות. אז הוא קודם כל, בדבר הראשון שהוא בודק, חבר שלו מתקשר, יש לי רכב בשבילך, הוא שואל אותו כמה מקומות יש, מכיוון שזה מטרת הרכב, לזה זה נועד. הצבע, נכון, הייתי מעדיף צבע לבן, מכיוון שהוא פחות קולט שמש, אבל גם עם שחור, אולי בדיעבד, עם כל הדברים טובים, אפשר להמשיך עם זה. אתה מבין? ברגע שאנחנו מתחתנים, אנחנו צריכים בעצם לקדם עניין מסוים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אז הקדוש ברוך הוא רוצה בעצם שיהיה לנו טוב, וזה מטרת הנישואים. לא טוב, היות האדם לבדו, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר את העזר כנגדו. וברגע שבן אדם יפנים את הדבר הזה, הוא יגיד שנייה, מי זו האישה שאיתה אני אוכל בעצם להגשים את כל יכולותיי, את כל משאלות ליבי, ובעיקר את הייעוד שלי פה בעולם. כי אם אישה, למשל, לצורך העניין, שיש פער עצום בין ההשקפה שלי לשלה, או אפילו לא פער עצום, פער. אם אישה שיש פער עצום בין המנטליות שלי למנטליות שלה, וזה יכול חלילה לפגוע לי ברגשות בצורה כזו, שאני לא חושב שאני אוכל לגשר ביניהם, אז אסור להיכנס דבר כזה. תיקח למשל אדם, ולכן זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אתה מבין? יש את, את הקווים הבסיסיים, יש את החוקים הראשונים שנדרשים לכך, שיהיה נשיאות חן בינו לבינה, שיהיה השקפה משותפת, ועל זה אמר רב שלמה וולבה, זכר צדיק וקדוש לברכה המשגיח, הוא אמר 95% מהגברים יכולים להתאים ל95% מהנשים, והשאר עניין של מידות, וזה נכון. אבל זה שיכולים להתאים, זה לא אומר שאנחנו מכניסים את עצמנו לאתגרים קשים מאוד, שיש לצד הסיכוי בהצלחה, יש גם סיכוי גדול שחלילה ניכשל בזה. אתה מבין? אז לכן אנחנו צריכים לצמצם. אז החזון איש בזמנו אמר, שמה שהכי צריך להקפיד בעיקר, זה על אישה שהיא לא עקשנית. ואגב, סביר להניח גם שלאישה הוא ככה אומר על גבר שהוא לא עקשן, מכיוון שברגע שיש עקשנות, אז כל חיכוך שיהיה ועלול להיות, ופער בינו לבינה, לא יכול להיפטר, מכיוון שאחד מהצדדים הוא עקשן, איתן בדעתו, נשען ונאחז בהרגלים שלו, אז אי אפשר לגשר, נדרשת גמישות, אתה מבין? אבל מעבר לזה יש המון המון דברים שאתה צריך להכיר את עצמך, אתה רוצה בעצם לחיות בשלום ובשלווה, לצד הרבה עבודת המידות, אבל בשביל זה אתה צריך שיהיה את הבסיס, ושיהיה את החיבור, ובשביל זה, כאמור, צריכה להיות השקפה משותפת, צריכה להיות נשיאות חן, וצריך לראות שבאמת בדברים המאוד מאוד מאוד אישיים שלך, לצורך העניין, אדם שמאוד מאוד נקי ומסודר בצורה מאוד מאוד קיצונית, אם הוא ייקח אישה מאוד 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 מבולגנת, אז זה דבר שהוא מתכון לפיצוץ. אתה מבין? עכשיו, מה שקורה, שהרבה פעמים בחורים נמצאים בשלב שלך, ובמקום להתרכז בדברים שבאמת מסוכנים, מתייחסים האם ההורים שלה נותנים X כסף, או 50,000 שקל יותר, או פחות, או 100,000 שקל, שיש חשיבות, צריך להבין שדמים זה דמים. זה לא פשוט, וצריך לתת על זה את הדעת, בפרט בחור שהוא רוצה לשבת ולימוד אחרי החתונה, והוא רוצה את התנאים המותאמים לכך. אבל חלילה, שלא יתמקד רק בזה, בזמן שהוא מסיח דעת מדברים אחרים שהם הרבה יותר חשובים לבסיס הבית. כי מה יעזור שיש דירה ובפנים אין שלום? איך אומר שלמה המלך? טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. אתה מבין? אז לכן בן אדם צריך להביט אל נפשו פנימה, ולראות באמת את הנקודות הרגישות אצלו, ולראות באמת שאצל אשתו לעתיד, יש את הנקודות הללו. כי מה שקורה כאמור, אדם לפעמים רץ מהר מדי, ומשתמש בכל מיני נקודות שהן כלליות, שלגבי המראה שלה, לגבי המקצוע שהיא תעסוק, לגבי הסכום שהוריה נותנים, לגבי המשפחה וכדומה, ולפעמים קצת מאבד את העיקר. אז אני אומר, לצד כל הדברים הללו, צריך גם לחשבן את הנקודות המרכזיות שנוגעות לאופי שלך, ומה נדרש מאישה שבעזרת השם תזכה להיות יחד איתה, ואתה תזכה איתך, ואתה תזכה להיות יחד איתה, ובעזרת השם להקים ביחד בית נאמן בישראל.
כן, הרב, כאילו אני מקבל מה שהרב אומר, אבל...
אבל תקצר, כי יש עוד הרבה מאזינים, אנחנו נספיק לא את כולם, אבל לפחות אחד, כן.
רק נקודה אחת, מה שהרב אמר, זה כל מיני דברים, רוב הדברים האלה, אני יכול לדעת רק יותר בשלבים יותר מתקדמים. של השידוך, בשלבים יותר מתקדמים, של פגישות, של
לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק, בבירורים, כן.
כן, לא, אבל אני שואל, נגיד, הרבה דברים, זה אפשר לדעת יותר בה.
אז מה אתה שואל? בוא תמקד את שאלתך.
אז אני שואל, שהשאלה היא, האם בהתחלה, כשאני ניגש לזה, האם נכון להוריד על כל מיני דברים שהם לא מספיק סיבות, אבל כשאני מוריד, כי עוד לא בדקתי את ההמשך, כי יש לי, אני יכול לבדוק דברים אחרים בזה, אבל אני שואל, כאילו, אם זה נכון להוריד על דברים שהם לא מספיק סיבות אמיתיות, אני אקח את הדוגמה הכי חיצונית שזה בקורים, אבל וכאילו בשביל ש... ואחרי זה, אם אני אבדוק, אז יכול להיות שאני אמצא שזה בדיוק הזאת שמתאימה לי, אבל יכול להיות שאני רוצה להוריד עוד קודם, ואז אני אוריד, ויכול להיות שזה זאת שמתאימה לי, ואני מפספס את זה.
תראה, הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, יש כאלה שמפספסים את השידוכים שלהם בגלל שהם רוצים, אני מרשה לעצמי להתנסח כך, מכיוון שאני מצוטט את הסטייפלר. יש כאלה שמחפשים את האישה עם שיער הצהוב, ולכן הם מפספסים את השידוך שלהם. כך הוא אמר, זאת אומרת, לפעמים אנשים מתעקשים על כל מיני דברים שלא נצרכים. מה שנצרך לך, אתה חייב למצוא. אני מדבר גם לגבי הפרמטרים במראה, וגם לגבי הפרמטרים מבחינה כספית וכדומה וכן הלאה. יש דברים שנצרכים ויש דברים שמתחשק לך. והקדוש ברוך הוא לא כספומט, הוא לא נותן מה שמתחשק לנו. הוא נותן מה שנצרך לנו מכיוון שיש לנו פה ייעוד בעולם. ואת כל הדברים והכלים לרבות אישה שנדרשים עבורנו בכדי להגשים את יהודינו, הוא ייתן לנו. אז אם בן אדם מתמקד במה שהוא רוצה, ולא הוא מונה על ידי לחץ חברתי, וכל מיני הרגלים, וכל מיני תפיסות, וכל מיני חלומות שעלות להתנפץ לו, אלא אומר, מה אני צריך? וזה מה שאני חוזר שוב, למשל איתו פתחתי. מה אני צריך? למה אני מתחתן? האם יש בה את כל הדברים האלו שמספיקים לי? ולכן אומרים, כך למשל לדוגמה לגבי המראה, אם בן אדם רוצה עכשיו משהו ב- 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 בגלל כל מיני דמיונות שיש לו, אז זה בעיה שלו. הוא עלול חלל להזיק לעצמו. אבל בשנייה, אני צריך משהו מאוד 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 חשוב לי, וזה נכון לי, וזה טוב לי, וזה מספיק לי. אתה מבין? לפעמים זה בינם צריך לעשות הפרדה מאוד 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 חזקה, בין דמיונות ורצונות וחשקים, לבין צרכים שלו. וזה רק אם בן אדם יהיה קשוב לעצמו, יישב עם עצמו ויגיד שנייה למה אני מתחתן, ואז פתאום הוא יראה שסדר העדיפויות וסולם הערכים שלו משתנה לחלוטין.
תודה רבה.
בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו בעקבות כאמור הצפת המאזינים, אז אנחנו נוותר, נחרוג ונוותר על הצלילים שבין מאזין למאזין, ונעבר למאזין הבא לשיחה קצרה. שלום ולילה טוב.
שלום, רציתי לשאול הרב, יש לי ילד מיוחד, אשתי קנתה בשבילו טלפון, כי הוא טלפון כזה מוגן, הוא לא הכי נקי. עכשיו, הוא לא כל כך אוהב אותו. בדי פעם הוא יושב רואה סרטים מצוירים, אבל הוא לא כל כך אוהב אותו.
כן.
הוא מדבר על אוטיזם. ילד עם אוטיזם.
בן כמה הוא?
אני חושב. הוא כבר בן 5.5.
כן.
עכשיו, מה שקורה זה שכולנו על הטלפון הזה. נייס לי, לא נייס לי, כאילו...
כן.
אז הגדולה שלי היא קצת יותר אחת שכזה מחפשת.
בת כמה היא?
בת 16.
ויותר מה?
אוקיי. מחפשת את העניינים של רת שמיים. אז היא כאילו, מצד אחד אומרת לה לאשתי,
כן.
שהטלפון כאילו ממכר ומכשיל, אני מקווה שהם לא רואים דברים אסורים. עשיתי להם כל מיני מקומות, חסמתי להם את הגישה.
כן.
עכשיו השאלה, מי צודק? אשתי נלחמת, מה שנקרא, בכל מחיר.
למה היא נלחמת? בשביל הבת האוטיסטית? בשביל הבן האוטיסט?
לא, בשביל הילד הקטן, אבל הבעיה זה שהיא נותנת לילד, כאילו לילד שקצת יותר גדול ממנו, הוא זה שיושב עליו כל היום.
אני שואל, אבל למה היא מתעקשת? כשאת שואלת אשתך, את אומרת, אשתי היקרה, למה את מתעקשת שזה יישאר בבית? מה התשובה?
היא אומרת שזה יישאר, שזה יהיה לגדול, כאילו... קצת יותר גדול, הוא זה שחודש עליו כולם, לא...
אני שואל, עוד פעם, לא, אני לא שואל מה קורה למעשה, אני שואל מה הסיבה שהיא...
זאת התשובה.
כן?
זאת התשובה. זה מעסיק אותו, אבל לא את הקטן, את ההוא שיותר גדול ממנו בשנה, שנה וחצי.
זאת אומרת, היא אומרת, אני רוצה שזה יעסיק את הילד הגדול, שיהיה לי שקט?
כן, זה מה שהיא רוצה, שהוא יושב כמו זומבי.
כן?
שעות, מדובר בשעות.
כן?
לא, שעות בשעות הוא כבר מגיע למצב שהוא... שנות הלכות האלה בעיניים, וכאבים, וכל מיני.
והשעתה...
הרופא אמר לו...
כן?
הרופא אמר לו בשעות הערב, לא, לא, לא לשבת מול מסך, כאילו.
כן. ושאתה אומר, ושאתה אומר את זה לאשתך, אתה אומר לה, תשמעי, זה מזיק, הוא יושב כמו וכולי, אז מה היא אומרת?
הרבה טיעונים כאלה, כמו שהרב אומר, אין, לא מיישרים כך, לא נמצאים באותו צד. היא כאילו מבחינתה, הטלפון הוא תמים. אין בזה משהו.
הבנתי, וזה יוצר ביניכם חוסר שלום בית?
שלום בית זה נושא אחר, אני שואל רק לגבי הטלפון.
כן, לא, אני בכוונה שואל לגבי זה, כי זה, אני מבין, אנחנו ממש ממש קרובים לסיום התוכנית, אבל אני מבין שבלי שום קשר גם יש ביניכם חילוקי דעות בדברים אחרים, נכון?
כן, כן, אנחנו כמעט בשום דבר לא מיישרים כך,
אז, אבל אז צריך לעשות עבודה.
ספציפית לגבי הטלפון.
אז אני אומר, זה ברגע שיהיה הבנות לגבי דברים אחרים, יהיה הבנות גם לגבי הדבר הזה, ואני שואל, האם מתעסקים לשמוע רב או יועץ חיצוני?
לא יודע, אולי בפוקס.
מה?
אולי כאילו, אולי תחרוג מהנהלים הרגילים שלה.
אז תקשיב, אני רוצה לעזור לך. תיקח את המספר טלפון שלי, תתקשר, ובעזרת השם מחר נשוחח בצורה פרטית. אני מקווה שאני אוכל לתת תועלת גם בדבר הזה וגם בנושאים אחרים. זאת אומרת, בכלל בסוגיה של שלום בית.
אני יכול להגיד אותו?
כן, 053, תרשום בזריזות כי אנחנו מסיימים. 053.
כן.
41.
כן.
71.
כן.
601. אני רק מבקש ממך, נשתדל בשיחה להיות ענייני וקצר, ולא להרחיב בכדי שאני אוכל לתת תועלת, בסדר?
כן.
יופי, אני מודה לך על השיחה הזו, שלום ובשורות טובות ולילה טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביף, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. הודה שוב לשותפיי לתוכנית, המפיק המסור יצחק חן, הטכנאי המוכשר, פנחס בינדר, ואחרונים חביבים לכם מאזינים ומאזינות יקרים. נפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בחצות, לעוד תוכנית מרתקת מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום, והמשך לילה טוב.
נרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך, על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה. בן אדם, בן אדם עליך, תתעורר, תתעורר בן אדם, והזמן כמו זמן לא מחכה, עובר מתקתק בורח, להספיק לראות הכל, לגעת מהשמיים, נראה רחוק. כולך היא תמיד מדבר אליי, כולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כולך היא תמיד איתי, כולך.
93 FM, 92.8 FM, כל חי.